השיעור של י"ט כסלו בשנה פשוטה. ביום הזה אומרים מעמוד השער של ספר התניא את שלוש השורות עד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. לאחר מכן את ההסכמה של רב זושיה מאניפולי, את ההסכמה של רבי יהודה לייב הכהן ואת ההסכמות של בני אדמו"ר הזקן.
טוב, אנחנו בשעה טובה ומוצלחת, ברוך השם, מתחילים את הלימוד במחזור החדש של ספר התניא. והלימוד של ספר התניא מתחיל מהמילים הראשונות שכתב אדמו"ר הזקן, מחבר הספר. המילים הראשונות זה לא מפרק א', אלא המילים הראשונות של הספר זה מהדף עמוד השער, שהוא העמוד השער והפתיחה של הספר. בעמוד השער עצמו יש שורות בודדות שכתב אותם האדמו"ר הזקן, ונראה שעל השורות הבודדות הללו אפשר גם כן, ולא רק אפשר אלא צריך, מכיוון שאילו שורות פתיחה שכתב מחבר הספר, אז ודאי שעליהם צריך גם כן לדייק ולהבין את כוונת דבריו. ונקדים את הידוע שאדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא במשך 20 שנה. במשך 20 שנה כתוב שהוא ישב ודייק ודקדק לא רק בתוכן הדברים, שהם בוודאי הדברים כולם מדויקים, אלא אפילו גם בצורת הביטוי שלהם, באותיות שלהם, במילים שלהם. אפילו מילה אם היא תכתב בכתיב חסר או בכתיב יתיר, גם עליה הוא ישב זמן רב, כי התניא מדויק להפליא כל אות ועוד בספר התניא. אז בוודאי שכל מילה יש בה הרבה עומק איך להבין אותה ואיך ללמוד אותה, במיוחד שמעניין שיש ביורים על התניא שכתב אביו של הרבי המקובל רבי לוי יצחק, והוא כתב ביורים על התניא על פי קבלה, אפילו להבין את התניא איזה משמעויות ומובנים יש להם במובן של עולם הקבלה. על אחת כמה וכמה בעולם הפשט צריך ללמוד את זה, ובעולם הפשט עצמו יש גם כן כמה וכמה ביורים וביורים נוספים. ונקדים עוד עניין כללי בכלל על ספר התניא, שהיה מקובל אצל חסידים מדורי דורות שלא אומרים פירושים אישיים וחדשניים על התניא, אלא רק ביורים ופירושים המקובלים מדורי דורות, שזה הייתה כוונתו של בעל התניא מחבר הספר. למרות זאת ישנה אמרה שהרבי היה חוזר עליה פעמים רבות, של האדמו"ר הרש"ב, שהוא אמר, האדמו"ר הרש"ב הוא האדמו"ר החמישי של אדמו"רי חב"ד, שאם יהיה למישהו איזשהו נקודה או איזשהו ביור או איזשהו הרגש, שההרגש והביור הזה יוסיף בעניינים של תורה ומצוות ובעירת שמיים, אז גם לא יהיה נורא אם יגידו, אפילו אם זה לא יהיה דבר שהוא דווקא שמע או קיבל. אבל גם הדברים המקובלים וידועים הם רבים, ובהם עצמם אפשר לדלות המון המון ולהבין וללמוד. בואו נראה את עמוד השער שכתב אדמו"ר הזקן. ספר ליקוטי אמרים, זה השם שהוא נתן לספר. ליקוטי אמרים, כבר בכינוי של השם אנחנו רואים את גודל הענווה של אדמו"ר הזקן, שהוא מכנה את ספרו רק דברים שהוא כביכול ליקט אותם, אמרים, אמרות שהוא ליקט, כאילו הוא לא מעצמו, הוא סך הכל מלקט של דברים, למרות שבוודאי חידושים רבים וצורה חדשה, פנים חדשות באו לכאן. חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים. התניא יש לו מספר חלקים. התניא כפי שהוא מופיע אצלנו כיום יש לו חמישה חלקים. חלק ראשון זה ליקוטי אמרים, חלק שני זה שער הייחוד והאמונה, חלק שלישי זה איגרת התשובה. לאחר מכן נתווסף עוד שני חלקים נוספים, איגרת הקודש וקונטרס אחרון. ספר של בינונים, הוא ממשיך ואומר, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן. למי כוונת אדמור הזקן כשהוא כותב שהוא לקט את הדברים מפי ספרים, ולמי כוונתו כשהוא כותב שזה מפי סופרים? מקובל שכשהוא כותב ספרים כוונתו לשלה הקדוש בעל שני לוחות הברית ולמהר"ל מפראג. כשהוא כותב סופרים כוונתו לבעל שם טוב ולמגיד ממזריץ' רבותיו. קדושי עליון נשמתם עדן מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות את זה. כל הספר הזה מיוסד על הפסוק שקראנו אותו בתורה בפרשת ניצבים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ואדמו"ר הזקן אומר שהוא בא בספר הזה להסביר, נקרא עוד שורה ואז נבהר מה כתוב כאן, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. התורה אומרת כי קרוב אליך הדבר מאוד, אז אדמו"ר הזקן רוצה לבאר איך הוא קרוב מאוד הדבר הזה. ובאיזה אופן אדמו"ר הזקן רוצה לבאר שאיך הדבר הזה קרוב מאוד? אדמו"ר הזקן אומר שהצורה איך הוא יבאר את זה, זה בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. עכשיו קודם כל אנחנו ננסה להבין את הפסוק עצמו. הפסוק עצמו אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה כתוב לפניכם בפסוק? יש שני פסוקים קודם. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים אחר כך לא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד. למה מתכוונים כשהתורה אומרת כי המצווה הזאת שהיא קרוב אליך הדבר מאוד? אז יש בפרשני התורה, ביניהם הרמב"ן ופרשנים נוספים, אברבנאל ועוד, מביאים שני פירושים לפירוש כי המצווה הזאת, למה מתכוונים. פירוש אחד שמתכוונים למצווה שהופיעה לפני כן, שלפני כן התורה דיברה על המצווה של תשובה ושבת עד השם אלוקיך, אז המצווה הזאת לחזור בתשובה זה קרוב אליך הדבר מאוד. אבל פירוש נוסף הוא מביא הרמב"ן ופרשנים נוספים, וגם רש"י על התורה מביא את זה על הפסוק כי קרוב אליך, שזה הולך על כל התורה והמצוות. זאת אומרת קיום כל תרי"ג מצוות, לימוד כל חלקי התורה, קרוב אליך הדבר מאוד. מסגנון הלשון של הפסוק אנחנו מבינים שהתורה בעצם מתכוונת לומר כאן דבר חידוש. התורה אומרת, אתה היית יכול אולי לחשוב שהדבר הזה הוא רחוק ממך, הוא נפלא ממך. התורה רחוק ממך, זאת אומרת קשה להגיע, קשה לביצוע, בלתי ישים. היית יכול לחשוב שזה קשה ורחוק. באה התורה וצריכה להעריך ולומר, קודם כל תדע לך, לא נפליתי ולא רחוקי, לא מעבר לימי ולא בשמיים. רש"י הרי אומר שאילו זה היה מעבר לים או אילו זה היה בשמיים היית צריך לחפש דרכים להגיע. אבל התורה אומרת לך דבר חידוש, זה לא כמו שאתה חושב שזה כל כך רחוק, אלא כי קרוב אליך הדבר. זה מאוד קרוב, אבל התורה לא מסתפקת לומר את המילים כי קרוב אליך הדבר מאוד, אלא היא גם מפרטת מה היא מתכוונת. מה קרוב אליך הדבר מאוד? בפיך ובלבבך לעשותו. שלושת הביטויים הללו מרמזים למחשבה, דיבור ומעשה. בפיך זה בדיבור, בפה, ובלבבך הכוונה היא מחשבה וכמובן גם אהבה ואירה, רגש שבלב, לעשותו זה הביצוע המעשי. לפני שנדייק ועוד מעט נתעכב על זה, איזה סדר לא מובן זה שהתורה עוברת מדיבור למחשבה ומעשה. הרי או שתלך בסדר מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, או שתתחיל מחשבה, דיבור ומעשה, או מעשה, דיבור, מחשבה. אבל התורה הולכת בסדר של דיבור, מחשבה, מעשה. סדר לכאורה לא מובן, עוד מעט נתעכב על זה, אבל קודם כל ננסה להבין מבין שלושת המרכיבים הללו, מחשבה, דיבור ומעשה, מה הכי קשה ליישם שהתורה צריכה לחדש שכי קרוב אליך הדבר. מה הכי קשה? לעשות? טכנית?
לשמור על הלשון.
או לדיבור? לכאורה, הדבר הכי קשה זה בלבבך. לכאורה. לכאורה, הדבר הכי קשה זה לפעול שהדבר יהיה אצלך מתוך רגש של אהבה. לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תעשה, תבצע. אתה כן מבין, לא מבין, תבצע. תאמר עם הפה. זה עוד דבר שלכאורה הוא יותר בשלב טכני שאתה יכול לעשות. אבל בלבבך לשלוט על המחשבות, ובמובן של בלבבך רגש של אהבה ואירה, לכאורה זה דבר שהוא הקושי. היינו יכולים אולי לחשוב שכשהתורה אומרת את החידוש כי קרוב אליך הדבר מאוד, היא בעיקר בעצם מתכוונת להדגיש לנו שמה החידוש הוא? שאפילו הלבבך הקרוב. אבל אם התורה הייתה מתכוונת לזה, היא הייתה פותחת בזה. היא הייתה אומרת קודם כל את החידוש בלבבך, ואחר כך עוברת לדברים האחרים. היא לא פתחה בזה, היא פתחה בפיך. אחר כך היא עברה בלבבך, ואחר כך לעשות אותו. אז מזה אנחנו צריכים לומר שאולי החידוש כאן, אולי יהיה בפיך ולעשותו, או יותר, או לפחות באותו רמה כמו בלבבך. זאת אומרת, החידוש כאן היא לכל הרמות, גם זה וגם זה וגם זה. אז מה בעצם התורה מתכוונת? מה החידוש דבר פה? מה העוצמה המיוחדת שהתורה אומרת בפסוק יקרוב אליך, למה היא מתכוונת? אז הנקודה פה, נבין את זה, כשבאמת נתעכב קודם, להבין את הביטוי הנוסף שאדמו"ר הזקן אמר, שהוא רוצה לבאר איך הוא קרוב מאוד, הוא רוצה לבאר את זה בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. מה הכוונה דבריו בדרך ארוכה וקצרה? יש אופנים שמבארים את כוונת דבריו של אדמו"ר הזקן, שהוא מתכוון להסביר בתניא שתי דרכים. דרך אחת יש לו להעביר את הדבר בדרך ארוכה, ויש דרך נוספת שהוא יכול לתת לנו את הגישה בדרך קצרה. ולפי האופן הזה מבארים שעד פרק י"ח בתניא מדברים בעיקר על הדרך הארוכה, ומפרק י"ח הוא עובר לדרך הקצרה. מה ההבדל בין הדרך הארוכה לדרך הקצרה? דרך הארוכה זה פרקים שמסבירים לבן אדם במה להתבונן, במה להעמיק, ואם תתבונן, אחרי מאמץ רב, תצליח גם כן להגיע לרגש נכון. זה דרך ארוכה כי קודם כל צריך ריכוז, וצריך יכולת התבוננות, וצריך יכולת להעמיק, ואז תגיע באמת לעורר את הלב, אז לכאורה זה דרך ארוכה. דרך אחרת, אומרת אדמו"ר הזקן, זה דרך קצרה. מהי הדרך הקצרה? מפרק י"ח הוא עובר לגלות לנו שיש בעצם לכל אחד בלב שלו כבר קיים, ברגע שהוא נולד כיהודי או התגייר כהלכה, הוא קיבל בליבו אהבה לבורא עולם. זה קיים אצלו. רק זה קיים באופן מסותר, באופן פנימי הוא קיים. מה שאתה בעצם צריך לעשות, אתה לא צריך ליצור את זה, צריך רק לעורר את הקיים. אם אומרים לך שאתה צריך רק לעורר את הקיים, אז זה כבר דרך יותר קלה, אני לא צריך עכשיו להמציא דברים חדשים. אז זה אופן אחד איך להסביר את כוונת דבריו, שיש לו אופן אחד דרך ארוכה, ואופן אחר דרך קצרה. והרבי הרבה פעמים בשיחותיו גם כן מביא את הפירוש הזה. אבל בחלק למד דלת בליקוטי שיחות יש הערה שהרבי מביא את האופן הזה, וכותב שיותר נראה שהדמור הזקן כוון לדרך אחת בלבד, שהדרך האחת הזו היא גם ארוכה וגם קצרה. והוא מתכוון לרמז לדברי רזל. וזה הסיפור הידוע שכבר הזכירו את זה גם כן בהזדמנות הקודמת שהיינו פה. נקרא את לשון הסיפור בגמרא. ומהסיפור הזה אנחנו גם נבין הסבר על השאלות הקודמות ששאלנו, ומה העניין של בפיך ובלבבך לעשותו. מה הסיפור? הסיפור בגמרא, הגמרא אומרת ככה, מדבר על מסכת עירובין, נכון? רבי יהושע בן לוי מספר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים, ואמרתי לו, באיזה דרך נלך לעיר? עכשיו, הסיפור הזה מופיע גם במדרש רבה על, על איכה. רק שם יש שינוי אחד, ששם התינוק ענה לו, זו דרך קרובה ורחוקה, וזו רחוקה וקרובה. אבל הלשון של הגמרא, זה הלשון שכתוב פה. אמר לי, אז התינוק ענה לרבי יהושע בן לוי, זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרה. מספר, והלכתי בקצרה וארוכה. כיוון שהגעתי לעיר, זאת אומרת, הוא כבר הגיע עד העיר, לא יכול להיכנס. מצאתי שמקיפים אותה הגנות ופרדסים. אז הגנות והפרדסים, מהמובן של הגמרא, אתה מבין, שאי אפשר, אפשר לעבור, אתה לא יכול להיכנס. חזרתי לאחורי, כי אם הוא היה יכול להיכנס, הוא היה נכנס, אולי היה חוזר חזרה. חזרתי לאחורי, אמרתי לו, בני, אלו אמרת לי קצרה. אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה. נשקתיו על ראשו ואמרתי לו, אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם. מגדולכם ועד קטנכם. מה רואים בגמרא הזו? שדרך ארוכה וקצרה, המעלה שלה, שאתה לא מגיע רק עד העיר, אתה גם יכול להיכנס פנימה. אם אתה בוחר את הדרך קצרה וארוכה, אתה מגיע מהר מאוד לעיר, אבל אתה לא נכנס פנימה. אבל אם אתה בוחר את הדרך הארוכה והקצרה, אתה גם נכנס פנימה. אדמו"ר הזקן משתמש בסגנון הגמרא ומרמז לומר שהוא רוצה פה בתניא להסביר איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה. ללמוד את זה בתניא זה דרך ארוכה, יש הרבה פרקים והרבה ביורים, אבל היא קצרה כי היא מכניסה אותך לעיר. בסופו של דבר לא תישאר בחוץ. יש את הפסוק שאומר גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקינו. עיר אלוקינו זה העיר שכל יהודי צריך להיכנס לתוכה. להיכנס לעיר פירושו של דבר לקיים תורה ומצוות בצורה מלאה, בצורה מושלמת, לא בכאילו ולא לזמן קצר, אלא באמת לעשות את זה באופן מלא. זה הדרך המיוחדת של אדמו"ר הזקן, להכניס אותך פנימה לתוך העיר ולא רק להשאיר אותך בחוץ. והדרך הזו המיוחדת מרומזת קודם כל בלשון הפסוק, בפיך ובלבבך לעשותו. אם בן אדם מצליח רק להתרגש, ולפעמים זה מאוד קל דווקא להתרגש. אתה מלהיב אותו באיזה עניין, והוא נשמע יפה, נשמע טוב, נשמע מצוין, ואפילו הוא מתרגש מאוד. האש מתלהטת, אבל אם הוא לא מתחיל ליישם, אז מאוד מהר זה נעלם ולא נשאר ממנו כלום. אבל אם הוא מצליח שהדבר הזה חודר בפיך או בלבבך לעשותו, זאת אומרת זה לא נשאר רק בלב, זה גם חודר לפה וגם למעשה. זה א' מסביר לבן אדם איך הוא נכנס לתוך העיר, איך הוא בפועל יישאר גם בפנים. הוא לא רק הגיע סמוך לגבול, התלהבתי, זה היה מעניין, אבל להיכנס פנימה לא הצלחתי. אדמור הזה כן רוצה להסביר לך, וזה התורה בעצם אומרת בפסוק, שכי קרוב אליך הדבר מאוד להיכנס בעיר בכל השלבים. נקודה נוספת, ידוע שכל יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא. גמרא קוראת לעם ישראל מאמינים, בני מאמינים. כל אחד מאמין. אבל למה כל אחד, למה לא כל אחד מקיים את כל המצוות באופן מלא? אם אתה מאמין, אז מה הבעיה? למה אתה לא מקיים? וגם האדם שלא מקיים בכלל, הרי אומרים עליו שהוא מאמין. אז יש את הביור הידוע שדיברנו עליו כבר עשרות פעמים, שאמונה לא משנה את ההנהגה של האדם. אמונה לא מחייבת שינוי התנהגות. כמו הדוגמה הידועה שכתוב בגמרא, שאפילו גן ועפו מחתרת, גנב בפתח המחתרת, רחמן הקריה קורא ריבונו של עולם, תעזור לי שאני אצליח בגניבה. פירושו של דבר שהוא מאמין, עובדה שהוא קורא לקדוש ברוך הוא, והוא גם גונב. אין סתירה, הוא לא מרגיש פיצול אישיות, הוא לא מרגיש סתירה בחיים שלו, זה הולך ביחד. למה? כי אמונה זה דבר עם עוצמה מאוד גדולה, אבל הוא נקרא בחסידות כוח מקיף. הוא נשאר מבחוץ, מחוץ להנהגה של האדם, והוא לא משנה את המהות, הוא לא משנה את ההנהגה. כדי שבן אדם משתנה, לא מספיק להאמין. צריך גם ללמוד, להפנים, צריך גם להעמיק ולשנות עם הראש את הלב. המוח שליט על הלב, יהיה לך חומר בראש, הראש יחלחל ללב, ואז גם תבצע. זה המיוחד של ספר התניא. ספר התניא לא מסתפק לומר לך, אתה יהודי מאמין וזהו. ספר התניא מתחיל ללמוד איתך. בתורת חב"ד, חב"ד זה חוכמה, בינה דעת. להוריד את הדברים עם הבנה והצגה והרחבה ולימוד, ממש לימוד מעמיק. הלימוד הזה, מה הוא יעשה? זה דרך ארוכה, הרבה פרטים, הרבה משלים, הרבה דוגמאות, אבל היא קצרה. למה? כי היא גם תכניס אותך לעיר. אם תישאר באמונה ולא תלמד את זה בלימוד, אתה תגיע עד לעיר, אבל יהיה לך קשה להיכנס פנימה. אבל אם אתה גם כן תעבור בלימוד הזה של חוכמה בינה דעת, אז הדרך תהיה בסופו של דבר קצרה, כי היא תכניס אותך לתוך העיר פנימה. וזה גם המיוחד בדרך של חב"ד. ידוע הרי שהאדמו"ר הזקן הוא ממשיך ותלמידו של המגיד ממזריטש, שהוא תלמידו של הבעל שם טוב. והבעל שם טוב ממנו יצא שושלת של הרבה אדמו"רים גדולים וצדיקים והרבה חסידויות. מה המיוחד בדרך של חב"ד דווקא? הוויכוח, אפשר לקרוא לזה הוויכוח, אבל צורות, שיטות העבודה ועבודת השם משתנות בסך הכל בניקוד של מילה. יש פסוק אצל הנביא חבקוק, שהפסוק אומר, וצדיק באמונתו יחיה. אבל פה היה ויכוח איך באמת לנקד את זה. האם וצדיק באמונתו יחיה, או וצדיק באמונתו יחיה. בתורת החסידות הכללית אמרו, צדיק באמונתו יחיה. יש צדיק, והצדיק הוא גדול וחזק ונפלא ואדיר בעבודת השם. והוא כה יכול לסחוף את כל הדת החסידים, והם לא צריכים לבד כל אחד להשקיע, מספיק שהוא יליב אותם. וחב"ד דרשו וצדיק באמונתו יחיה, מפירושו שכל אחד ישקיע ויעשה את העבודה לבד. אם כל אחד יעשה את העבודה לבד, זה מאוד קשה. הרבה יותר קל שיש לך מי שמוביל ואתה נסחף אחריו. כשאתה צריך לעשות עבודה פנימית עצמית, העבודה היא ארוכה, אבל בסופו של דבר היא גם קצרה, כי היא מכניסה אותך פנימה, וזה המיוחד בדרך הזו של חוכמה בינה דעת של ספר התניא. וזה מה שאדמו"ר הזקן רוצה לבאר פה בספר הזה, איך הוא קרוב מאוד, איך באמת מקרבים את הבפיך ובבך לעשותו. וכמו שאמרנו, זה בדרך ארוכה וקצרה. בדרך מעניינת הסביר פעם הרבי באחד משיחותיו למה בכל זאת הפסוק לא הולך בסדר שאנחנו מכירים, או מחשבה דיבור ומעשה, או בסדר של מעשה דיבור מחשבה, למה עובר דווקא בסדר הזה. הרבי אמר שמאוד מעניין שדווקא הסדר הזה, זה הסדר שרואים במציאות של התקדמות של יהודי מיום לידתו, זה הסדר של יהודי כל יום ויום בעבודת השם שלו, וזה הסדר הכללי של עם ישראל מאז היותו לעם ועד הגאולה. דהיינו, קודם כל לעבור איך הסדר של ילד יהודי נולד. הוא מתחיל לדבר, אומר את ההלכה, אביו מלמדו תורה ציווה לנו משה. הוא עוד לא יודע להבין דברים, עוד לא יודע לעשות כלום. מה הדבר הראשון שמתחילים עם ילד יהודי? האפשרות הראשונה, מה מתחילים איתו? דיבור. זה הדבר הראשון. אחרי שהוא קצת גודל, הוא עוד לא הגיע לבר מצווה. אחרי שהוא יגיע לבר מצווה, אז הוא חייב לעשות את כל המצוות, הוא חייב כמו גדול. אבל עד הבר מצווה, לפני שהוא הגיע לגיל 13, אתה יכול כבר ללמוד איתו את הדברים. אתה יכול כבר לחדור לעולם הלב שלו, למחשבה שלו. אחרי זה הוא יגיע לגיל עול מצוות, אז הוא יתחיל גם לעשות את המעשה. אז זה הסדר של הפסוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו. זה הסדר איך שהטבע של האדם. כל יום, איך שאדם קם בבוקר, אותו דבר. קם בבוקר, דבר ראשון, הוא פותח את הפה, אומר, מודה אני לפניך. אחרי זה הוא לומד, או מתפלל בלבבך, ואחרי זה לעשותו. וככה גם הסדר הכללי, מאז עם ישראל היותו לגוי. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא אסף את כולנו, ובדיבור שמענו את הדברים. מתי יהיה הביצוע המעשי של הכל? אומרים בתפילה, שכשמשיח יבוא, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך, כתוב שהשלימות של העשייה תהיה לעתיד לבוא. ממתן תורה ועד לעתיד לבוא, אנו רק כמו ילד לפני בר מצווה. אנחנו לומדים ותרגלים, כשמשיח יבוא נגיע לעשותו. אז כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, זה התקופה הראשונה במתן תורה, בלבבך זה כל התקופה הזו, ולעשותו זה התקופה של הגאולה. אז גם הסדר הזה בפסוק הוא סדר מדויק בכל כלי מידה שנסתכל, גם אישי, גם יומי, גם כללי. זה הסדר המיוחד שאדמו"ר הזקן מרמז פה בעניין הזה. עכשיו אחרי ההקדמה הזו, לפני שנעבור בפועל לעמוד הבא, יש כאן לא דבר מאוד מעניין בעמוד הזה, שזה לא, לא מאדמו"ר הזקן, אבל בכל אופן דבר מאוד מעניין. יש הרבה ספרים שבדרך כלל בספר אתה מציין בתחתית של עמוד הראשון באיזה שנה התפיסו את הספר. אז יש מקומות שאתה מציין את המספר השנה, אתה כותב את זה תשס"ז, תשס"ו. יש מקומות שאתה כותב איזשהו פסוק, ומילים, אותיות מסוימות של הפסוק, אתה מבליט אותם, ואם תעשה את הגימטריה של האותיות המובלטות, אז זה הגימטריה של השנה המצוינת שהתפיסו את הספר. ב-100 השנים האחרונות, קצת יותר מ-100 השנים האחרונות, שהתניא מודפס, התחילו לכתוב בתחתית של העמוד הראשון שהתניא הודפס בשנת בקדוש ישראל יגילו, וכל פעם מבליטים את האותיות המתאימות בהתאם לשנת ההדפסה. בהתחלה אם נסתכלו בתניות הראשונים שם דווקא השתמשו בפסוק יקרוב אליך הדבר מאוד ופירה, ואז הדגישו, אבל למעלה ל-100 שנה ככה זה התחיל, המדפיס הראשון ככה התחיל, ו כל השנים עד היום ממשיכים אחריו, זה מתאים כל שנה שרק הדפיסו, תמיד זה מתאים. השאלה היא למה דווקא בחרו בפסוק הזה, מה המעניין והמרומז בפסוק הזה? אז ראיתי באחד המקומות שהרבי מתייחס מההשגחה הפרטית של הפסוק הזה, פה מרומזים רבותיו של אדמו"ר הזקן. הבעל שם טוב לא צריך לחפש, השם שלו כתוב ישראל. מי היה רבו של אדמו"ר הזקן? רבי דוב בר, רבי דוב זה המגיד ממזריץ'. במילה הראשונה בבקדוש יש לנו ב' ד' וו', שזה מייצר את המילה דוב. אז בחרו פסוק כזה שהמילה הראשונה מרמזת את המילה דוב, והמילה השנייה מרמזת את המילה ישראל, כדי לרמז בכל עמוד שער שהוא הזכיר כאן מפי סופרים את רבותיו שמהם הוא ליקט את ספר התניא, אז מרמזים את זה אפילו בהשגחה הפרטית בעמוד התחתון בשנת ההדפסה, לרמז את שמותיהם של רבותיו. רואים בתניא כל דבר מדויק, אפילו הדברים שנראים לנו שוליים ולאי לא כל כך חשובים, כל פרט הוא בהשגחה פרטית וכל פרט ופרט מדויק. עכשיו נתקדם הלאה ונגיע לעמוד שזה נמצא בעמוד 4 דף ב' עמוד ב', זה עדיין לפני פרק א', אז יש לנו בדרך הארוכה עד שנגיע לפרק א', יש לנו עוד שלבים נוספים, זה אולי אחרי זה נדבר על זה. עכשיו נראה, יש לנו כאן שתי הסכמות שנתנו שני תלמידיו של המגיד ממזריץ', חבריו של בעל התניא. אחד חתום בשם הקטן משולם זוסיל מאניפולי, והשני הוא חתום בשם יהודה לייב הכהן. אלו היו שני צדיקים ששניהם גרו באותו עיירה, בעיירה אניפולי. אחד ידוע בכינוי רבי זוסיה, ידוע אח של רבי אלימלך מליז'נס, היה רבי זוסיה מאניפולי, זה אחד, והשני זה רבי יהודה לייב הכהן. מה היה הסיפור הזה עם ההסכמות? מסופר שאדמו"ר הזקן, כשהוא כתב את התניא, אז בתחילה התניא עבר בכתבי יד. אדמו"ר הזקן נתן רשות להעתיק את כתבי היד של פרקי התניא, והחסידים היו מעתיקים את התניא והיו לומדים את זה מתוך העתקות כתובות בכתב יד. ואדמו"ר הזקן לא רצה להדפיס את זה בכלל. הוא אמר, מה, להדפיס את זה, זה כבר הופך אותו לספר רשמי, והוא לא רצה, כן, לא רצה להדפיס את זה, בהעתקות הוא הסכים. אבל מה קרה? היו כאלה שהיה להם כוונות זדוניות, ורצו, כמו שבתקופה ההיא ידוע שהיו הרבה מנגדים לתורת החסידות, ורצו להטיל דופי בספר התניא. אז הם גרמו לעשות העתקות עם טעויות מכוונות. לא סתם שיבוש של מילה, אלא להכניס דברים שהם סותרים דברים מפורשים, כדי שאלה שלומדים אותם יגידו הדברים לא מתאימים, וזה ירחיק אנשים מהלימוד. ברגע שזה הגיע למצב כזה שהעתקות הפכו להיות עם שיבושים, אז אדמו"ר הזקן אמר, אין ברירה, צריך אחת ולתמיד להדפיס את זה בצורה רשמית, ואז אם זה יהיה מודפס ומסודר אז נחסוך את כל הבעיות הללו. אז בשביל להדפיס הוא לא רצה לקחת על עצמו את האחריות שהוא הולך להדפיס את הספר מרוב הענבה שלו, אז הוא לא רצה אחריות על עצמו, הוא רצה שיהיה לפחות שני גדולים שיתנו על זה את הדף. ואז שלחו שלושה חסידים, אחד קראו לו רבי משה וילנקר, אחד קראו לו רבי פנחס משקלוב, והשלישי קראו לו רבי יצחק משה מיאס. שלושה תלמידים של אדמו"ר הזקן, הוא אמר להם שהם ילכו עם כתבי יד של התניא, וילכו לאותם שני צדיקים בעיירה אניפולי, ויבקשו מהם שיעברו על כתבי יד ויתנו את הסכמתם. והם שניהם עברו על ההסכמה באותה לילה, באותו לילה, ומחרת בבוקר הם כתבו את ההסכמה באותו תאריך, באותו שנה ובאותו יום. וכל אחד מהם התבטא בביטוי אחר כשהוא ראה את התניא. הראשון, רבי זוסיא מאניפולי, כשהוא ראה את הספר התניא, הוא כל כך יצא מהתרגשות והתפעלות, אז אמר שעם ספר התניא ילכו לקראת משיח צדקנו. ורבי יהודה לוי בכהן ראה את התניא, אז הוא אמר, התניא זה ספר שהוא הקטורת נגד כל המגיפות האפשריות בנפש האדם, נגד כל הבעיות הנפשיות שיש באדם, תניא זה הפתרון. כמו שהיה את המגיפה שאהרון הכהן רץ עם הקטורת ועצר את המגיפה, אז הוא אמר, התניא זה הקטורת לכל המגיפות הרעות שיש. ונראה עוד מעט שגם כל אחד מהם מרמז את דבריו בתוך ההסכמה עצמה. אז נראה את ההסכמה מבפנים. הסכמה ראשונה מצד ימין היא הסכמה של רבי זושיה מהניפול. הסכמת הרב החסיד המפורסם, איש אלוקי, קדוש יאמר לו, מורנו הרב רבי משולם זוסיל מהניפולי. מה הוא כותב? הנה בירותי את הכתבים של הרב, הביאו לו, כמו שאמרנו, השלוחים את כתבי יד קודש של אדמו"ר הזקן, אי גאון, הוא מכנה את אדמו"ר הזקן כגאון, איש אלוקים, קדוש וטהור, אספקלריה המאירה. הכינוי אספקלריה המאירה זהו כינוי הכי נעלה יותר מהכינויים הקודמים. הגמרא אומרת שרק על משה רבינו נאמר שהוא שונה מכל הנביאים, שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מאירה, ומשה רבינו התנבא באספקלריה המאירה. זה דרגת נבואה הכי גדולה, והרמב"ם בהלכות יסודי התורה מעריך מאוד את גדולת נבואתו של משה רבינו. אז פה רבי זושיה מאניפולי אומר שהאדמו"ר הזקן הוא כמו משה רבינו שבדור, הוא כותב את דבריו בגילוי אלוקי של אספקלריה המאירה. וטוב אשר עשה ואשר הפליא השם חסדו ונתן בליבו הטהור לעשות את כל אלה להראות עם השם דרכיו הקדושים. זאת אומרת, מאוד מאוד טוב שהוא כתב את ספר התניא להראות את הדרך הנכונה ליהודים איך לעבוד את השם. ורצונו היה שלא להעלות את הכתבים ההם לבית הדפוס, מחמת שאין דרכו בכך, רצה להסתפק, כמו שאמרנו, בהעתקות וכתבי יד, ובכלל לא רצה להדפיס את זה. רק מחמת התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל, הקונטרסים הכוונה היא לחוברות הכתבי יד שהתפשטו, בהעתקות רבות מידי סופרים משונים, זה הרמז, סופרים משונים, זה סופרים כאלה שהכניסו במכוון כל מיני טעויות, ומחמת ריבוי העתקות שונות, רבו הטעויות סופר במאוד. היו הרבה, היו טעויות סופר טכניות שקורה כשאתה מעתיק, והיו כאלה שהן היו מכוונות. והוכרח להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס. כאילו לא היה לו ברירה, הוא נאלץ להדפיס את זה, כי אחרת התניא הגיע למצב מאוד משובש. והאיר השם את רוח השותפים, שני שותפים שהם התעסקו בהדפסת הספר. מי הם שני השותפים? הרי הוא הרבני המופלג הוותיק, מורנו הרב שלום שכנה, בן מורנו הרב נוח. מי זה היה אותו יהודי שלום שכנה? הוא היה חתנו של אדמו"ר הזקן, הוא אביו של האדמו"ר הצמח צדק, והוא היה אחד מהשניים שהתעסק עם ההדפסה של התניא, הוא החתנה של אדמו"ר הזקן, אבא של הרבי הצמח צדק. והרי הוא הרבני המופלג הוותיק מורנו הרב מרדכי, היה לו שותף, קראו לו מרדכי, שהוא היה שותף איתו בהתעסקות של ההדפסה, בן מורנו הרב שמואל הלוי, להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס בסלוויטה. זה היה בית דפוס ידוע באותם שנים. ולפעל הצבא אמרתי ישר חילה. זאת אומרת, לפעולה כזו טובה, אני אומר, ישר כוח. אך עלו בליבם מגור מסביב מן הדפוסים אשר רבו שדרכם להזיק ולקלקל המאושרים. זאת אומרת, הם פחדו להשקיע בהדפסה, זה היה אז במיוחד השקעה מאוד גדולה להכניס את הכל לתוך סדר, זה לא היום כמו שאתה עושה את זה במחשב ומהירות, היה כל אות ובעופרת, וזה היה עבודה קשה, אז הם פחדו שאחרי שהם יעשו את ההשקעה, יקומו מדפסים אחרים ויקחו להם את ה... את ההשקעה ויתפיסו את זה מחדש, ואז כל הרווחים שהם אמורים לעשות מהמחירה של הספרים, הם לא יוציאו את זה. אי לזאת גמרנו בליבנו ניתן הסכמה, לבל ירים איש את ידו ואת רגלו, לגרום למדפיסים הנ"ל שום מזק חס ושלום בהשגת גבול בשום אופן. נותנים איסור שאף אחד לא יוכל להדפיס את הספר, ואסור לשום אדם לתפוס הספר הנ"ל בלתי ידיעת המדפיסים הנ"ל. אם אין רשות ישירה משני אלה, אסור לאף אחד להדפיס, עד משך 5 שנים רצופים מיום דלמטה. זאת אומרת, לתת לפחות 5 שנים שזכויות יוצרים. ושומע לדבריי אלה, יבוא עליו ברכת טוב. אילו כל דברי הדורש זאת לכבוד התורה, היום יום ג' שנכפל בו כי טוב, פרשת תבוא, שנת פדותינו לפרט קטן. פדותינו זה גימטריה, תף קוף נון וב, שזה השנה שבו הם נתנו את ההסכמה, זה לפני 211 שנה, רק הוא רמז את השנה בגימטריה של המילה פדותינו, כמו שאמרנו קודם, שרבי זושה מעני פולי אמר, שעם ספר התניה ניצא, הקדוש ברוך הוא יפדה אותנו מהגלות וניצא לקראת משיח, לכן הוא רמז את זה במילה פדותינו. הוא חתם הקטן משולם זוסין מעני פולי. מדוע הם דווקא נתנו את ההסכמה שלהם בפרשת כי תבוא, גם זה בדווקא, כי יש כאן שתי רמזים, גם ההסכמה השנייה היא באותו שבוע. תבוא מתחילה במילים כי תבוא אל הארץ. מה זה ארץ? כתוב על ארץ ישראל, למה נקרא שמה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ מלשון רצון. מי שרוצה לעשות את רצון השם, זה נקרא ארץ. כי תבוא אל הארץ, תיכנס לרצון האלוקי. אז הוא רמז שזה בפרשת כי תבוא. אתה רוצה להיכנס לרצון האלוקי, תלמד את ספר התניה. ורמז נוסף, פרשת כי תבוא הרי יש את התוכחה. 98 קללות. והעניין הזה יהפוך את הקללה לברכה. זה הקטורת שנראה עוד מעט בהסכמה השנייה. עכשיו נקרא את ההסכמה השנייה בצד השמאלי של הדף. הרב החסיד המפורסם, זה הסכמת הרב החסיד המפורסם, איש אלוקי קדוש יאמר לו, מורנו הרב יהודה לייב הכהן, הוא כותב כך, חוכמת אדם תאיר פני הארץ. החוכמה הזו של האדמו"ר הזקן, שהוא ראה בכתבי יד, מאירה את כל העולם. בירותי ידי קודש המחבר, הרב הגאון איש אלוקים קדוש וטהור, חסיד וענב, אשר מכבר נגלה מסתריו. זאת אומרת, הוא כבר מזמן, הוא אומר, גיליתי את הסודות, את הגדולה שלו. הרי הוא היה תלמיד איתו יחד, למדו יחד אצל המגיד ממזריץ', יושב בשבט החכמוני, ישבנו ביחד, אצל אדוננו, מורנו ורבינו, גאון עולם. מזה, זה הכוונה היא למגיד ממזריץ'. ודלה מים מבאר מים חיים. מה זה בדלם? מים מבאר חיים, מים חיים. בפשטות זה בדרך רמז, כי הוא פשוט, המגיד היה הבאר, והוא דלם מים מהבאר, אבל יש כאן עוד רמז מעניין. ידוע שהמגיד ממזריץ' היה לו בן, קראו לו רבי אברהם המלאך, והוא היה יושב כחבר, חברותה, שלמד יחד עם בעל התניה, עם אדמו"ר הזקן. אז הוא רוצה לרמז שהוא למד בחברותה עם רבי אברהם. מבאר זה אותיות אברהם. הוא דלה מים מבאר מים חיים, שזה מרמז לבן רבי אברהם המלאך שהוא למד איתו יחד. וכעת ישמח ישראל בעגלו דברי קודשו. מי זה ישראל? הבעל שם שמח שעכשיו דברי קודשו יוצא לאור עולם. דברי קודשו המחובר להביא לבית הדפוס, ללמד לעם השם דרכי קודש, כאשר כל אחד יחזה בפנימיות דבריו. כל אחד שילמד את הדברים וילמד את פנימיות הדברים יראה את העוצמה שיש פה. והמפורסם אין צריך ראיה, רק מחשש קלקול הדבר שלא יגרום הזק למדפיסים. ראיתי, באתי ליתן תוקף ועזרה, לבל ירים איש את ידו ורגלו לדפוס עד משך 5 שנים מיום דלמטה, ושומע לדבריי אלה יבוא עליו ברכת טוב. אלו כל דברי המדבר זאת לכבוד התורה, היום יום ג' פרשת תבוא, תף קוף נון וב לפרט קטן. מה זה תף קוף נון וב? זה ראשי תיבות, מה שאמרנו, תניה, קטורת, נשמה ורוח. מה שהוא אמר שהתניה זה קטורת שמורידה את כל הבעיות שיש בנפש ורוח. כן, כן. אגב, אף אחד לא הספיס את התניה במשך כל השנים ההם בלי רשות של אבל להספיס, להשקיע כסף והספסה זה אף אחד לא. כנראה. אני רואה שזה הזמן שעשו חישוב להוציא את ההוצאות. מה הכוונה לפרט קטן? פרט קטן זה הכוונה היא כשרוצים לספור את שנות קיום העולם. הרי למשל היום אנחנו נמצאים, תשאלו יהודי איזה שנה אנחנו היום, תשס"ז. תשס"ז בגימטריה כמה זה? 767. האם עבר מאז בריאת העולם רק 767? הרי יש עוד 5,000. אבל לא תמיד אנחנו צופרים את ה-5,000. לפרט גדול, אם אתה רוצה לדעת את כל, אז תגיד, היי, אלפים, תו שין תמר זיין. אתה אומר לפרט קטן, אז אתה לא צריך לספור את האלפים ידועים. זה שאנחנו בתוך ה-5,000 זה ידוע. בתוך ה-5,000, לפרט קטן, אנחנו בשנה זו וזו. אז זהו, רמז לפרט קטן, תו קופנון וב. חתם יהודה לי בכהן. היה יהודי חסיד בדור הקודם. כן, שניים יחד. היה יהודי חסיד בדור הקודם, קראו לו רבי איצ'ה מסמין. רבי יצחק. שכינו אותו בכינוי המתמיד, והוא סיפר שמקובל ששניהם בלילה באו אליהם השלוחים שהזכרנו קודם את שמותיהם עם הכתבי יד, באו עם עתקה אחת לרבי זושיה מאניפולי ועתקה שנייה לרבי יהודה לייב הכהן, באו אליהם בלילה וביקשו מהם בשליחות מאדמו"ר הזקן תעברו על הכתבי יד כדי שתיתנו הסכמה על הספר. כל אחד ישב בביתו והתחיל לעבור על הספר. הם יצאו כל כך בהתפעלות מהעניין, אז רבי יהושע מאניפולי קרא את הספר ויצא בהתרגשות גדולה, הוא אומר אני לא יכול להתאפק, קם, זה היה באמצע הלילה לפנות בוקר, אז הוא אומר לא יכול להתאפק, אני חייב לרוץ לחברי לרבי יהודה לייב הכהן לספר לו מה יש. רבי יהודה לייב הכהן ישב בביתו, הגיע ללימוד ואומר כזה ספר אני לא יכול להתאפק, אני חייב לצאת לרבי יהושע מאניפולי לראות לו מה קיבלתי. ושניהם נפגשו באמצע הדרך, והוא סיים ואמר רבי זיפשה מסמין שכל הניפולי בערה, זאת אומרת הריקוד והשמחה שלהם בפגישה באותו לפנות בוקר מהמפגש של התניה, זה הבהיר את הלבבות של כל העיירה מרוב שמחה שהיה להם באותו הזדמנות שהספר התניה הזה הגיע לידיהם. אנחנו ברוך השם זוכים ללמוד, מה? אחד לא יודע, כן, והם נפגשו יחד. אנחנו זוכים ללמוד היום את הספר הזה, היום את ההסכמות ובעזרת השם גם את הספר. עכשיו נעבור ללמוד את ההסכמה של הבנים של האדמו"ר הזה, כן? שהם לא באו אליהם באותו הזדמנות שבאו לרבי זושיה מאניפול ורבי יהודה לייב הכהן. הם נתנו את ההסכמה מתי שהתפיסו את הספר ליקוטי אמרים, את הפרקים הראשונים. הבנים של האדמו"ר הזה, כן, הם נתנו הסכמה. ההסכמה הזו הייתה שנה אחרי ההסתלקות של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן הסתלק בשנת תק"ג, ושנה לאחר מכן בתק"ד הודפס הספר התניא כפי שהוא עם כל החמישה חלקים. עד אז היה תניא לא עם כל החמישה חלקים. אז שנה, פעם ראשונה שהדפיסו את התניא כפי שאנחנו מכירים אותו כל החמישה חלקים, זה שנה אחת אחרי ההסתלקות של אדמו"ר הזקן. ואז נתנו הבנים של אדמו"ר הזקן, שלושת הבנים, כתבו הסבר, זה נקרא הסכמה, נתנו הסבר למה הם מדפיסים את כל חמשת החלקים של הספר. נקרא את ההסכמה מבפנים. הסכמת הרבנים שיחיו, בני הגאון המחבר זיכרונו לברכה, נשמתם עדן. היות שהוסכם אצלנו ליתן רשות והרמנה, הרמנה זה כמו משמעות של רשות בארמית, להעלות על מחבש הדפוס לזיכרון לבני ישראל, כתוב דברי יושר ואמת, דברי אלוקים חיים של אדוננו אבינו, מורנו ורבינו זיכרונו לברכה. אנחנו רואים פה שזה אחרי ההסתלקות של אדמו"ר הזקן. אז הם נתנו רשות להדפיס, מה הם נתנו רשות להדפיס? בעיקר את החלק הליקוטי המראים, זה לא הם היו צריכים לתת רשות, זה כבר הודפס בחייו של אדמו"ר הזקן. זה לא היה חידוש. החידוש היה שהם רוצים להדפיס את ליקוטי המראים, את החלק של איגרת הקודש ואת קונטרס אחרון, הם רוצים להדפיס את שני החלקים האחרונים, זה בעיקר מה שהם רצו להדפיס. זה גם היה קודם. הוא שלח לבקש את הרשות, אז הוא בוודאי הסכים. הוא לא רצה, כמו שקראנו קודם, שאין דרכו בכך קראנו קודם. הוא לא היה רוצה, אבל מה, הוא ראה שהם ברירה, אז הוא בעצם רצה שכאילו גדולים יסכימו. זה מרוב הענווה, מה, אני לא יודע אם להחליט אם זה בכלל מתאים או לא, שהגדולים ייתנו את הרשות שלהם. פה בהסכמה שאנחנו קוראים כרגע, של הבנים של אדמו"ר הזקן, הם בעיקר נותנים עכשיו הסבר למה הם רוצים להדפיס את איגרת הקודש ואת קונטרס אחרון. וזה כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש, שכל דבריו כגחלי אש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבן לאביין שבשמיים. מי שקורא את איגרת הקודש ואת קונטרס אחרון, זה מליב את הלב שלו בהתלהבות גדולה להתקרב לעבודת השם. ובשם איגרת הקודש נקראו, שרובם היו איגרת שילוח מעת כבוד קדושתו, להורות לעם השם הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון. למה קוראים לזה איגרת הקודש? כי זה איגרות, מכתבים שהוא שלח לחסידים. או מחמד שבכמה מקומות, עכשיו הם מסבירים, אם החלק ליקוטי אמרים כבר הודפס, והם כרגע רוצים להדפיס את איגרת הקודש וקונטרס אחרון, שידפיסו בנפרד ספר שקוראים לו איגרת הקודש וקונטרס אחרון. מה פתאום מדביקים את איגרת הקודש וקונטרס אחרון לליקוטי אמרים והחלק הראשון של התניא? מה החיבור שלהם? אז הם מסבירים. זה מחמד שבכמה מקומות. בגלל שבכמה מקומות באיגרת הקודש הציב לו ציונים בספר ליקוטי אמרים שלו, יש כמה מקומות שבאיגרת הקודש הוא שולח לראות את העניין בהרחבה בליקוטי אמרים. ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. התורה היא באופן כזה שיש נקודות מסוימות שבמקום אחד הם מורחבים, במקום אחר הם פחות כתובים בהרחבה. איפה שהם כתובים בקצרה זה כאילו בעניות, ואיפה שכתוב בהרחבה זה בעשירות. אז כדי לראות את הדבר בשלימות, אתה צריך ללמוד גם את החלק העני וגם את החלק העשיר. ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו, קונטרס אחרון על איזה פרקים אשר כתב בעת חיבור הספר לקוטי אמרים. מכיוון שהם רוצים לחבר לאיגרת הקודש את קונטרס אחרון. מתי אדמו"ר הזקן כתב את קונטרס אחרון? מתי שהוא חיבר את החלק הראשון לקוטי אמרים, אז הוא כתב מהצד ביורים, כמה ביורים על עניינים שמסבירים את אותם נושאים האלה בהרחבה מסוימת. אז אי אפשר להדפיס את הביורים בלי המקור, ואת המקור לבד בלי הביורים זה יהיה חסר, לכן הם מחברים את זה יחד. פלפול ועיון עמוק על מאמרי זוהר ועץ חיים ופרי עץ חיים שנראים כסותרים זה את זה. הוא כתב כל מיני ביורים על חלקים של הזוהר או של עץ חיים שנראים סותרים, הוא ברוח מבינתו מיישבם כל דיבור על אופניו, והוא ברור גודל ההבנה שלו נותן הסבר לכל אותם דברים שנראים סותרים, שכתב בליקוטי אמרים, ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר ליקוטי אמרים ואיגרת התשובה של כבוד קדושת אדוננו אבינו מורנו ורבינו זיכרונו לברכה. זה ההסכמה שלהם, זה ההסבר למה הם הדפיסו לראשונה את התניא מחובר כל החלקים ביחד. היא לזאת, באנו להטיל גוד הרבה, גם הם רוצים לעשות את אותו עזרה שעשו קודמיהם, וגזירת נחש דרבנה, נחש זה ראשי תיבות, נידוי, חרם ושמטה, זה ביטויים של חריפות גדולה, שחלילה מי שעובר על זה מקבל נידוי או חרם או שמטה, שזה משהו חמור מאוד, דלית ליסוותה, זה יהיה נידוי או חרם או שמטה ללא רפואה, זאת אומרת החמור ביותר, שלא ירים מי שתידו להדפיס כתבניתם, או זה בלא זה, שאף אחד לא ידפיס את התניה כפי שהוא בשלימות, או חלק אחד ללא השני, משך 5 שנים מיום דלמטה. יום דלמטה, פה אין לנו את התאריך, כמו שהיה לנו קודם בהסכמות הקודמות, אבל התאריך, כמו שאמרנו קודם, זה תף קופה אין דלת. ברם, דבר נוסף הם אומרים, כי גול דה צריך להודוי, שבאבונותינו הרבים, ספו תמו כתבי ידו הקדושה בעצמו. הרי איגרת הקודש, שבעיקר את זה הם הולכים להדפיס, זה העתקות של מכתבים שכתב אדמו"ר הזקן. את הכתבי יד המקוריים, אומר, לא היה להם מול העיניים בעת הדפסת הספר. כי זה מכתבים שהוא שלח לקהילות מסוימות, וקיבלו העתקות, והם אספו את העתקות. כיוון שאין את המקור ממש, אשר היו בדקדוק גדול, המקור הוא מאוד מדויק. לא חסר ולא יתר עוד אחת. ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים. אז לכן הם השתדלו לדייק ולכתוב את הדברים בצורה מדויקת. אבל מכיוון שסוף סוף לא היה להם את המקור ממש, ואם יימצא, תימצא איזה טעות, אם יימצא איזה טעות שיהיה ניכר שזה בגלל איזה העתקה לא מדויקת, שגיאות מי יבין, מי יכול למצוא, אם ימצא הטעות מוכח מטעות סופר, אז אם הטעות תהיה טעות ברורה, שזה רק פשוט מהעתקה לא מדויקת, אז נקבל את זה, כמו שאומרים, בהבנה, והכוונה תהיה ברורה, להבין את המכוון. זאת אומרת, אם תראה שיש לך איזה דיוק באות, שזה נראה לך טעות, ייתכן והעתקה לא הייתה מדויקת. ופה הם חותמים את שמותיהם, 3 הבנים של אדמו"ר הזקן, נאום, דוב בר, בן אדוני אבי, מורי ורבי, הגאון החסיד, קדוש ישראל, מרנה ורבנה, שניאור זלמן, זיכרונו לברכה, נשמתו בגנזי מרומים, ונאום חיים אברהם, בן אדוני אבי, מורי ורבי, הגאון החסיד, מרנה ורבנה, שניאור זלמן, זכר צדיק לברכה, נשמתו בגנזי מרומים, ונאום משה, בן אדוני אבי, מורי ורבי, הגאון החסיד, שניאור זלמן, זיכרונו לברכה, נשמתו בגנזי מרומים. אפשר לשים פה לב דבר מאוד מעניין. כל אחד מהם נותן תואר אחר על האבא. הראשון נותן את הכי הרבה תוארים. השני ירד, והשלישי ירד עוד יותר. מה הסיבה להבדלים הללו? אז הרבי נתן פעם הסבר מאוד מעניין. הרי זה נכתב שנה אחת אחרי ההסתלקות של אדמו"ר הזקן. מי מילא את מקומו? הבן הראשון שמופיע פה, רבי דוב בר, שהוא היה אדמו"ר האמצעי, הוא כבר בעת כתיבת ההסכמה הזו, הוא כבר היה רבי. רבי, כינוי של רבי זה קדוש ישראל. אבל הוא, למרות שהוא היה אז הרבי, הוא בענוותו אומר, מי שקדוש ישראל בשבילו זה אבא שלו. אז לכן הוא היחיד שכותב את הכינוי קדוש ישראל, כשהוא מבין מה זה קדוש ישראל, הוא היה רבי, אבל הוא כותב, קדוש ישראל זה אבי, זה לא אני. השני, הבן השני של אדמו"ר הזקן שמופיע פה, רבי חיים אברהם, הוא היה ידוע שהוא היה רב פוסק הלכות בפועל, הוא היה אחרי הסתלקות של אדמו"ר הזקן, הוא היה רב שבאים לשאול אותו שאלות ופסיקות, הוא היה מרנה ורבנה. מרנה ורבנה זה כינוי לפוסק. אז הוא גם ברוב הענווה אומר, מי שמרנה ורבנה זה לא אני, זה אבא הוא מרנה ורבנה. השלישי, הוא היה ידוע בגודל חסידותו, הוא לא היה רב מורה הוראה, הוא לא היה רבי, הוא לא היה רב מורה הוראה, הוא היה גאון וחסיד, אז הוא כתב, הגאון וחסיד בשבילי זה אבא. עוד שינוי אחד מעניין עם מי ששם לב, היחיד שכותב על אדמו"ר הזקן זכר צדיק לברכה, זה רק רבי חיים אברהם. כולם כותבים זכרונו לברכה, את המילה צדיק מוסיף רק השני. אז למה? כי צדיק זה כינוי לאדם שהוא ענב ושפל בגדלות. ורבי חיים אברהם ידוע בסיפורים שמסופר עליו, בענוותו ובשפלותו המרובה בצורה מבילה. אז הוא בעצם היה ראוי להיות בתואר הצדיק, אבל הוא גם כן אומר על אביו, זכר צדיק לברכה. זאת אומרת, כל אחד מהם בעצם את מה שהוא היה באמת, אנחנו רואים בכינוי. את הכינוי שהוא נתן על האבא זה הכינוי של עצמו בעצם. אבל ברוב הענווה הוא בעצם מעביר את הכינוי לאבא, כאילו זה לא משלו, זה הכל שייך לאבא. זה הדיוק הנפלא בצורת הביטוי וחתימתם על ההסכמה. בעצם פה סיימנו את ההסכמות שנתנו הגדולים על אדמו"ר הזקן. בעזרת השם בשיעור הבא נגיע להסכמה של המלקט. המלקט, אדמו"ר הזקן, שהוא קורא לעצמו רק המלקט, כמו שאמרנו קודם, ספר ליקוטי אמרים, כאילו רק ליקוטים ולא דברים חדשים מעצמו. זה בעזרת השם, שבוע הבא, בשיעור הבא.